כסיפור השראה, פודקאסט שמביא את סיפורם של אנשים כישרוניים ומצליחים, שלמרות ואולי בזכות נסיבות מאתגרות, עשו את זה. זה סיפורו של היזם והבעלים של חברת נייקי, כלומר, פיל נייט כסיפור השראה. שלום, אני רועי רוזן. אני מאמן אישי. כלומר, אני מאמן אנשים להשיג יעדים באופן מעניין, חווייתי ותמיד אנושי. יש לי משהו מעניין שאני רוצה לשתף אתכם בו, אבל אספר אותו רק בסוף ההקדמה. בפרק הקודם שמענו איך פיל נייט הצעיר שינה את עתידו בזכות כישלון. גם שמענו על הנחישות הנפלאה שלו שהביאה אותו עד למאמן האגדי ביל באוורמן. עקבנו אחרי סיפור של בחור צעיר שמגיע עם רעיון, חוקר אותו, מאמין בו, בונה לרעיון הזה תוכנית עסקית וכמעט כולם מסביבו משתעממים מהרעיון. במקום הזה הרבה מאוד אנשים היו נופלים, נכנעים, כי אחרים חושבים שהרעיון שלהם הוא לא משהו. אבל לא פיל נייט. פיל היה נחוש. גם כשהיו אתגרים מולו, כמו להשיג כסף מאבא שלו, או שותף שלא רוצה לבוא איתו, פיל היה נחוש. הוא חשש. הוא לפעמים לא בטח בעצמו. אבל בסופו של דבר, הנחישות שלו ניצחה. שמענו כמה יצירתי הוא היה בפתרונות מול אוניצוקה. אפילו פה, כשלא הייתה לו תוכנית טובה, והחששות היו גבוהים, הוא היה נחוש להשיג את מה שהוא רצה. פיל השתמש בתמיכה של מנהיגים גדולים, כמו הגנרל פאטון, ולמד את הערכים והעקרונות שהובילו אותם, דרך הספרים כמובן. הוא גם הבין מה החסרונות שלו, ומתוך ההבנה הזאת, הוא הבין איך היתרונות שלו יכולים לחפות על החסרונות. לדוגמה, הוא אפשר לעובדים שלו להיות עצמאים ולנהל את עצמם. וכך הם יכלו לתת את כל היצירתיות שלהם ולהצמיח את החברה. אם פיל היה מנסה להיות מישהו שהוא לא באמת, יש סיכוי סביר שכל זה לא היה קורה. בעצם, פיל קיבל את עצמו כמו שהוא, וקיבל אחרים כמו שהם. וכך, בלי מסכות והצגות, הם כולם שינסו מותניים והרימו את החברה. הבטחתי פרט מעניין, ואני אקיים. אני מספר אותו בשלב הזה כי אני רוצה לאפשר לכם, אלו שמקשיבים להקדמה, איזשהו יתרון על אלו שלא מקשיבים. חברת אוניצוקה, שפיל עבד איתה, נקראת היום בשם אחר. השם שיכול להיות שתזהו הוא חברת אסיקס. כן, כן, אסיקס זה אוניצוקה. אז אם אתם מכירים מישהו שמדלג על ההקדמה, אני מרשה לכם להתנסה מעליו, ולהראות לו כמה אתם חכמים. כמובן נאמר בהומור. אז בואו נמשיך עם הפרק.
כל סיפור הצלחה צריך מגע של קסם. אנחנו בחברת Magic Touch מספקים פתרונות לתמיכה טכנית במיקור חוץ עבור המוצר שלכם, ועוזרים לעשרות חברות בישראל להפוך את הסיפור שלהם להצלחה. Magic Touch at your service. להיכרות חייגו 0722-117-117 או באתר magic-touch.net.
בפרק הקודם שמענו על שני העובדים המרכזיים של Blue Ribbon. על איך הם קידמו את החברה, כל אחד מהמקום שלו. בואו נמשיך מהמקום שבו הפסקנו בפעם הקודמת. ג'ונסון עבר תאונה, ופיל שלח לו מכתב עידוד, שבו הוא מתאר איך יום אחד יהיה להם חנויות בכל ארצות הברית, ואפילו משרדים ביפן. בנוסף, הוא כתב לו שאם ג'ונסון יצליח למכור 3,250 זוגות נעליים עד סוף שנת 66, הוא יאשר לו לפתוח חנות שג'ונסון רצה כל כך. עכשיו, פיל היה בטוח שזו כמות בלתי אפשרית. עד סוף יוני, ג'ונסון מכר איכשהו את הכמות הזאת, וכך הוא פתח חנות ראשונה בסנטה מוניקה בקליפורניה. ג'ונסון עיצב את החנות כמו מקדש לרצים. הוא שם נעליים עם אורות, כאילו הנעליים הם הכוכבים. הוא מילא את החנות בתמונות ובחולצות של טייגר. זה היה מקום שלא מכר נעליים, אלא העריץ את הרצים. ג'ונסון קיבל מכתב מאחד מהלקוחות שלו בניו יורק, שהנציג השני של טייגר, שבכלל לא היה פעיל עד אז, הציע למאמן הריצה שלו לקנות נעליים. הוא גם פרסם בעיתונים את הנעליים פתאום. פיל וג'ונסון לא אהבו את זה, כי הבחור עלול לחזור לעניינים ולפגוע להם בעבודה. הוחלט שפיל יטוס ליפן. באוניצוקה הוא אמר למנהלים שהוא רוצה בלעדיות בארצות הברית. התגובה הייתה קרה. אנחנו רוצים מישהו גדול יותר, שיש לו משרדים גם במזרח וגם במערב. אבל לבלו ריבון יש משרדים גם במזרח, פיל אמר, ובקרוב נהיה בכל ארצות הברית. כשהם שמעו את זה, הם השתנו. ולמחרת הם חתמו על חוזה בלעדיות לשלוש שנים. פיל הזמין במקום סחורה $20,000 שלא היו לו. את הסחורה הם קבעו שישלחו למשרד בחוף המזרחי שלא היה קיים. פיל חזר לארצות הברית וגייס מאמן ריצה לשעבר שיחליף את ג'ונסון כדי שג'ונסון יוכל לעבור לפתוח את הסניף במזרח. רק שהוא שכח משהו קטן. הוא לא סיפר את זה לג'ונסון. שלום לך. אני המנהל החדש של החנות. תגיד, איך קוראים לך?
אה?
שאלתי, איך קוראים לך?
מה? ג'ף, מה?
וואו, לא ידעתי שזו שאלה כל כך קשה.
מה? מי אתה? מה?
כן, כן. ככה ג'ף גילה שמישהו החליף אותו. פשוט יום אחד נכנס מישהו לחנות ואמר לו שהוא מחליף אותו. כמובן שנוצרה פה דרמה שבה פיל היה צריך להסביר את המצב ואמר שרק ג'ונסון יכול להקים סניף חדש. אחרי עוד דרמה, ג'ונסון הסכים. הוחלט שג'ונסון ייסע לאזור בוסטון לחפש מקום. ואז הוא שלח מכתב שבו הוא איים להתפטר אם הוא לא יהיה שותף. באוורמן ופיל החליטו לא לתת חלקים מהחברה שלהם. ואחרי התמקחות עם ג'ונסון, הוא קיבל רק העלאה במשכורת, והוא נשאר בחברה. אחרי כמה זמן, באוורמן התקשר לפיל, וביקש שיעסיק רץ לשעבר, בשם ג'ף אוליסטר. פיל והוליסטר ישבו במסעדת המבורגרים לראיון עבודה. ובתום הראיון, הוליסטר התקבל כאיש מכירות בשטח. רק שפיל רצה לשלם, ולא היה לו כסף לשלם על הארוחה. אז הוליסטר שילם. באוורמן, אחרי כמה זמן, שוב התקשר לפיל, ורצה להוסיף עוד מישהו לחברה. רץ לשעבר, שנפצע בתאונה, והפך להיות נכה על כיסא גלגלים. הוא היה רץ מפורסם ומוכר. פיל גייס גם אותו, ועכשיו לחברה היו כבר 4 עובדים שכירים, כשאין להם מספיק כסף להחזיק 3 עובדים. אנחנו כבר בשנת 67, והעובד החדש, שקראו לו רודל, קיבל משרה בחנות החדשה שהם רצו לפתוח באורגון. ממש מחוץ לאוניברסיטת אורגון. שוב פיל עשה רעיון עבודה, ושוב לא היה לו כסף, ושוב השכיר החדש שילם על הארוחה. בשנת 67, באוורמן הוציא ספר על ריצה. עד אז, אנשים רצים היו מוזרים. כשנהגים ראו מישהו רץ, הם לא פעם היו זורקים עליהם דברים או צועקים להם, תשיגו סוס! אף אחד לא חשב בתקופה ההיא שריצה זה דבר שיכול לעשות טוב לגוף. באוורמן כתב את הספר, ולהפתעת כולם, הספר מכר מיליון עותקים. ובעצם יצר את הרעיון הזה של ריצה, והפך את הריצה למקובלת. פיל הופתע מאוד שבספר באוורמן לא פרסם את טייגר. בשנת 67, החברה הגיעה למחזור שהיא קבעה לעצמה, שזה היה 84 אלף דולר. פיל שכר משרד והעביר את וודל למשרד. בינתיים, ג'ונסון מצא מקום ליד בוסטון, לחנות השנייה. הגיע לשנת 68. פיל רצה לעבוד יותר בחברה, אבל החברה עדיין לא הכניסה מספיק כדי להצדיק משכורת עבורו. ולכן, הוא התפטר מהעבודה וקיבל עבודה כעוזר מרצה באוניברסיטה. היו לו שם פחות שעות עבודה וגם שכר טוב. באחת הכיתות שהוא לימד בהם, הוא ראה סטודנטית כישרונית, והוא די התאהב. הוא הציע לה עבודה זמנית בחברה שלו, והיא הסכימה. יום אחד, הוא גילה בטעות שבמגירה שלה היו ערימת צ'קים של משכורת שהיא בכלל לא הפקידה. זה היה הרגע שהוא הבין שבשבילה זה בעצם היה יותר מעבודה. הרי מה ההיגיון? אם היא באמת באה רק לעבודה, היא הייתה מפקידת הצ'קים. בשלב מסוים, הוא גילה עוד משהו מוזר. הוא גילה שגם וודל עשה את אותו הדבר. הוא גם לא הפקיד את הצ'קים. בכל מקרה, נחזור שנייה לבחורה. פיל הציע לה לצאת. אחרי כמה חודשים, הוא גם הציע לה להתחתן, והם באמת התחתנו בשנת 68. במהלך השנה, החברה הוסיפה עוד כמה אנשי מחירות, שהם בעצם עצנים לשעבר. את שנת 68, החברה סיימה עם מחזור של 150 אלף דולר. פיל התפטר מההוראה והתחיל לעבוד בחברה. בשנת 1968 התרחשה האולימפיאדה במקסיקו. באוורמן היה עוזר מאמן נבחרת הריצה של ארצות הברית, ולכן הוא גם נסע למקסיקו. הוא פגש שם את מרו ניצוקה ואת מנהל הייצור שלו. בתום האולימפיאדה שניהם הגיעו לארצות הברית, ואז הם החליטו לבוא לראות את המשרד הראשי של בלו ריבן. וודל, מרו ניצוקה מגיע, סגור את הדלת, שלא יראה את הכילוף בצבע שם. שלום, מרו ניצוקה, אנחנו שמחים לארח אותך פה. הייתה לך טיסה טובה?
היי, מר נייט.
טוב מאוד, מרו ניצוקה, אני יודע איך זה נראה, השכונה, המשרד, החלונות, אבל מה שחשוב זה שאנחנו מגדילים את כמות המחירות של טייגר, לא ככה?
היי, מר נייט.
המשרד היה קטן ולא יפה באזור זול של העיר. הם ראו את החלונות השבורים והחדר הקטן והם הופתעו. הביקור עבר בצורה מנומסת ואז הם הלכו. בשנת 1969 פיל קנה בית והשאיר אותו כערבות לעסק. בהמשך השנה הוא החליט שהמשרד קטן מדי, ומצא מקום אחר בפורטלנד. וודל קיבל את תפקיד המנהל התפעולי של החברה. בהמשך השנה נולד לפיל הבן הראשון שלו. וודל זיהה בעיה שהמחסנים של החברה הם בחנויות, והם יוצרים עומס על החנויות. ואז הוחלט לפתוח מחסן ראשי בפורטלנד. בשנת 1970, פיל נסע ליפן לנסות להאריך את החוזה עם אוניצוקה. ישר מר אוניצוקה אמר שהוא רוצה להאריך את החוזה בעוד 3 שנים. פיל ניסה להאריך את החוזה ל-5 שנים או יותר, אבל הם סירבו. פיל הופתע, וגם היה מודאג. למה הם מסרבים? בנוסף, אוניצוקה הפך את מנהל הייצוא, קיטמי, למנכ״ל. פיל ובאוורמן לא כל כך בטחו בקיטמי, והיו להם בעיות עם המשלוחים של אוניצוקה. הם תמיד איחרו. בשלב מסוים הסתבר להם שאוניצוקה קודם כל מספקים את הנעליים ללקוחות שלהם ביפן, ורק אז שולחים לאמריקה את מה שנשאר. כשפיל חזר לאמריקה, הוא הלך לבקש הלוואה מהבנק שלו, הלוואה של מיליון דולר. הבנק סרב. לא רק זה, הם החמירו עם פיל ודרשו שמעכשיו הוא יכניס כסף מזומן לבנק וישאיר אותו בבנק, וגם אסור לו לאחר בתשלומים או לפספס, אחרת הם יעצרו לו את החשבון. לא רק זה, יום אחרי הסירוב של הבנק, שלחו לו הודעה מיפן, שמשלוח מחכה לו ביפן. לא רק זה, הוא צריך לשלוח 20,000 דולר כדי שיעבירו לו את המשלוח לארצות הברית. עכשיו, לא היה לו את הכסף. רגע לפני שאספר מה פיל נייט עשה, מעניין אותי משהו. מה אתם הייתם עושים במצבו? איך אתם הייתם פותרים את האתגר הזה? תחשבו על זה רגע או שניים. הדרך שבה פיל נייט פתר את האתגר הזה, הוא שלח להם מכתב לאוניצוקה, וביקש שיעקבו את המשלוח. בינתיים, הוא החליט לנסות למכור מניות של החברה לחברות הון סיכון, שבדיוק בזמן ההוא התחילו לפעול. הניסיון למכור מניות היה כישלון, ורק וודל ואימא שלו קנו קצת מניות. פיל נייט הצליח לגרד 20,000 דולר מהמחירות השוטפות ושילם לאוניצוקה, אבל הוא הבין שהוא חייב למצוא דרך להביא עוד כסף לחברה. פיל סיפר לחברים ולסתם אנשים שהוא מחפש משקיעים. אף אחד לא רצה. יום אחד וודל הגיע למשרד ואמר לפיל שהוא וההורים שלו רוצים להלוות לו 5,000 דולר, והם לא יקבלו תשובת לא, ולא ייקחו ריבית, ואפילו לא יחתמו חוזה. כעבור כמה ימים, פיל נסע למשפחה של וודל, ועשה משהו שהוא לא האמין שהוא הולך לעשות. הוא לקח את הכסף. כשהם שאלו אותו אם הוא ירצה עוד 3,000 דולר, הוא רצה, והם נתנו לו את כל החסכונות שלהם. באחד הימים, פיל קרא בעיתון על חברות ההשקעה היפניות. בפעם הבאה, כשהוא הגיע לבנק שלו וסרבו לו, הוא הלך ברחוב ושם לב לשלט שהוא ראה עשרות פעמים לפני כן, אבל לא חשב שזאת הזדמנות. על השלט היה כתוב הבנק של טוקיו. הוא נכנס והסביר את המצב שלו. הפקיד בבנק אמר שבמקרה לחברה השישית בגודלה ביפן יש משרד בבניין ההוא. הוא חזר אחרי כמה דקות עם נציג של חברת ניסקו EY, חברת ההשקעות בשווי של 100 מיליארד דולר. הנציג הציע לו הצעה לממן את היבוא של פיל. פיל לא יכל לחתום עד שהוא בודק עם אוניצוקה אם זה בסדר מצידם. פיל שלח לאוניצוקה מכתב אם זה בסדר לעבוד עם נישו, ואוניצוקה כרגיל לא ענו. בינתיים, כשהוא מחכה לתשובה, הוא קיבל טלפון ממפיץ נעליים במזרח ארצות הברית, שאמר לו שאוניצוקה פנו אליו כדי שהוא יהיה המפיץ שלהם בארצות הברית. פיל ישר יצר קשר עם עובד באוניצוקה ששימש כמרגל שלו בתוך אוניצוקה, והוא אישר שאוניצוקה מחפשים מישהו אחר כשיגמר החוזה. פיל היה מופתע, והוא החליט להזמין את המנהל של אוניצוקה לארצות הברית, ולהרשים אותו כך שהוא יעבוד רק איתם. קיטמי, שהיה המנהל, הסכים לבוא. ב-1971, קיטמי הגיע. הם ערכו אותו יפה. פיל לקח אותו לבנק כדי להרשים את הבנקאים, ואז אולי הם ייתנו לו גם קרדיט גדול יותר. בפגישה בבנק, קיטמי ישר התחיל לדבר בכעס ואמר, למה אתם לא נותנים להם עוד כסף? איזה מין בנק אתם? אולי עדיף לבלו ריבן בלעדיכם. הוא היה מרוצה מעצמו ופיל היה בשוק. פיל הסיע את קיטמי למשרדים החדשים שלהם והראה לו את המקום. הם התיישבו ואז קיטמי התחיל לתקוף את פיל. המספרים של בלו ריבן מאכזבים אותנו. אתם צריכים למכור יותר. פיל היה בתדמה, והוא אמר לקיטמי שהמספרים שלהם מוכפלים בכל שנה. לא מספיק טוב, קיטמי אמר. יש אנשים שאומרים שאתם צריכים לשלש את המספרים. הוא הוציא פולדר מהתיק שלו, קרא משהו מתוכו, וחזר שהוא לא אוהב את המספרים. אחרי כשעה כזאת שקיטמי מוציא את הפולדר, קורא ממנו משהו, מתלונן ומחזיר לתיק, הוא ביקש לצאת לשירותים. איך שקיטמי יצא, פיל פתח את התיק של קיטמי, הוציא את הפולדר והחביא אותו בתוך השולחן שלו. כשקיטמי חזר, הוא המשיך להתלונן. פיל שאל על נישו וקיטמי זלזל בהם, ובכל חברות ההשקעות או מסחר האלה. כשקיטמי עזב, פיל מצא את וודל, והם הסתכלו על תוכן הפולדר. מסתבר שקיטמי קבע פגישות בכל רחבי ארצות הברית עם 10 חברות הפצת נעליים, מתוך רשימה של כ-18 חברות נוספות שעושות הפצה בארצות הברית. הדברים הסתדרו לפיל בראש. הוא נזכר במשפטים של קיטמי, יש אנשים שאומרים, ועוד כמה משפטים כאלה. והוא הבין למה זה קרה. באותו הערב, פיל עוד נאלץ לצאת עם קיטמי לבילוי, והיה צריך לשחק את המשחק כאילו כלום לא קרה. למחרת, קיטמי הגיע שוב לחברה, ושם, וודל השיח את דעתו של קיטמי, ופיל בינתיים החזיר את הפולדר לתיק של קיטמי. יום אחרי זה, קיטמי עזב לטיול ביקור בארצות הברית. לפיל לא היה הרבה זמן, הוא היה חייב לפעול מהר. אז הוא שכר את המנהל הישן שלו מחברת רואי החשבון, שקוראים לו הייז, לייעץ לו. הוא ואייז הסכימו שכרגע פיל צריך את אוניצוקה, והוא צריך לשכנע את קיטמי להישאר. כעבור כשבוע, קיטמי חזר ונפגש עם פיל. קיטמי שוב חזר ואמר שהוא מאוכזב מבלו ריבון, והפעם יש לו פתרון. תמכור לנו את בלו ריבון. ואם לא, פיל שאל, אז נמצא מפיץ טוב יותר, קיטמי ענה. פיל רצה למשוך זמן, ואמר, אני חייב לדבר עם השותף שלי, עם באוורמן. איך הסיפור? סיפור מעניין, לא ככה? פיל נייט הוא לא טיפוס רגיל. המנטליות שלו היא של ספורטאי, של עצן, שחותר לניצחון ועושה את כל מה שביכולתו כדי לנצח. מצד אחד, אבל מצד שני, זאת המנטליות הזאת שגורמת לו לפספס פרטים חשובים בדרך למטרה. מנטליות שמכניסה אותו שוב ושוב לצרות ואתגרים. אנחנו יכולים לשים לב כבר מהשלב הזה, מה יהיה ההבדל בין החברה הצעירה הזאת לבין כל החברות בתחום. בלו ריבן היא חברה של ספורטאים שלוקחים סיכונים ומוכנים לעשות הכל כדי להגיע לתוצאה שלהם. הם פועלים לפעמים בצורה פזיזה ומסוכנת, עסקית, אבל הם, הספורטאים, יודעים שהנחישות שלהם תנצח את הכל. ככה הם גם הולכים להמשיך בדרך שלהם. פיל נייט יודע שלידו יש ווינרים, והוא נותן להם את כל הגיבוי שלו רק שיפעלו למען המטרה. בפרק הבא נשמע על המשך הבנייה של החברה. נשמע על הקמת נייקי. נשמע גם על הקשיים וההצלחות הראשוניות. נשמע גם על משבר ענק שכמעט ויחריב את החברה. בנוסף, נשמע איך מכל קושי ומשבר, החברה של פיל נייט יוצאת חזקה יותר ועוצמתית יותר. בתקופת משבר הקורונה הנוכחי, זה רלוונטי מאוד להמון עסקים ואנשים שמתמודדים עם אתגרים שלפעמים נראים גדולים מדי. שווה לחכות לפרק הבא. לפני 15 שנים בערך עשיתי סדנה שפתחה בפניי עולם מופלא, עולם שבו הכרתי אדם מדהים, אותי. הגישה שלי בחיים, האמונה בעצמי והפודקאסט הזה הם רק חלק מהתוצאות שהפקתי מאותה סדנה. אני מנצל את ההזדמנות הזאת בשביל להודות להומניקיישן ולסדנת מהות על כל הלמידות ועל הזכות הזאת. תודה. הערה חשובה. בפרקים יש קטעים של שיחות בין אנשים. חשוב לי להדגיש שהשיחות לאו דווקא נאמרו על ידי הדמויות האמיתיות. יכול להיות שכן, אבל אין דרך אמיתית לדעת. את השיחות האלה בעצם אני מדובב. כן, כן, זה אני זה שעושה את הדמויות. אמנם אין דרך לדעת מה באמת נאמר, אבל השיחות נועדו לתת תחושה מסוימת, להציג אווירה ספציפית או להדגיש מקרה מסוים. אתם מוזמנים לעקוב אחרי הפודקאסט בכל האפליקציות הגדולות. פשוט תלחצו עקוב ותקבלו עדכונים על כל פרק חדש שמופיע. בנוסף, אתם מוזמנים להגיב, להשאיר משוב, או סתם לעשות לייק בדף של הפייסבוק של הפודקאסט. הדף נקרא בשם המפתיע כסיפור השראה. אני הייתי רועי רוזן. ניפגש בפרק הבא.